רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. COIL, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה. מבצעי מימון הון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה. מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, עופר לוין, ואני שמח לארח חברה טובה, שלומית, עורכת הדין שלומית שרדני יצחקוב, מה אני עניין?
ברוך השם, מצוין.
נהדר, נהדר, וכרגיל אנחנו מתחילים עם ריקולה. ריקו, מה קורה?
מה קורה, מה נשמע, מה עניינים?
מצוין, מצוין, מצוין.
יופי, 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 אני עדיין ככה, תודה. נעים מאוד, מה שלומך, מה המצב?
אתם לא מכירים.
סליחה, לא יודע.
לא יודעת, שערוריה.
שערוריה.
שערוריה רצינית מאוד מאוד מאוד.
לא, לא, זה בסדר.
בסדר, אנחנו...
תכירו.
נעשה את פאנל. כן, בוא נעשה את פאנל יפה כזה באולפן הזה באחד הפעמים הבאות.
יאללה, סבבה, נעשה אחרי פסח, כי עד פסח אני חושב...
נעשה איזה פאנל מגניב כזה.
אני עסוק עד אחרי פסח.
אני עסוק עד אחרי פסח, דברו איתי אחרי יום השואה, יום הזיכרון.
דברו איתי, יורד לי הצבע מהידיים בגלל האקונומיקה וכאלה, כן.
אקונומיקה, כן.
כן, כן, כן.
לא יודע, צריך לצבוע את הבית.
אירוע חומס, תיגש
עליו. כן, לא. טוב, מה התחדש השבוע? אתה רוצה לשמוע מה התחדש השבוע?
שמע, אתה יודע, בוא נפרגן רגע. אתה מרשה שנעשה פרגון על יום שישי, על הכנס שהיה?
אני יודע מה אתה מתכוון, וכן, בענק.
אני חושב, מגיע, היה כנס, שמע, שלומית, את לא הגעת.
אני לא הגעתי והתחרטתי.
קרבי קצת את המיקרופון.
התחרטתי לגמרי.
היה כנס, אני חושב שכמות האנשים היה שם...
מטורף.
לא יודע, לדעתי, 1,700-2,000 איש.
תכנים... כזה, נכון, נכון.
עכשיו, אני אגיד לך, ריקו, בעבר שלו, הוא ככה התניע את עיר הנדלן, הוא הפך אותה למפלצת שהיא היום. ואם הוא אומר שהיה וואו, זה שפו למארגנים.
אני אומרת לך, אנשים שהיו שם, קיבלתם פידבקים מדהימים.
זה לא אנחנו עושים את הכנס.
לא, אנחנו...
לא משנה, אבל הייתם חלק, וזה חשוב.
כן, ואז... מה אתה אומר, ריקו? בחייק.
אני אומר שהיה פשוט מצוין, היה מדהים. ומה שהלך שם... זה כנס לא בשבילנו, לא בשביל ענף הנדלן, הכנס הזה היה בשביל האנשים, כדי שיבינו, ואתה רואה שם אנשים צמאים, גם אנשים צעירים וגם זוגות צעירים, וגם, אני חושב ממוצע הגיל שם היה להערכתי, 28-30, נראה לי.
כן, כן.
נכון?
כן, אני גם חושב. לא היה שם... בוא נאמר, היו שם אנשי נדלן, מתווכים, אנחנו, ריקו, עורכי דין, אבל הרוב הגדול זה היו חבר'ה שהם לפני רכישה, הם מתבלבלים, הם לא יודעים. ותקן אותי, ריקו, אני חושב זה אחד הכנסים היחידים בקנה מידה שעושה לטובת הקהל. לא תחום.
לא יחידים, יחיד.
יחיד.
יחיד, קליקת הנדלן, בן סלומון
ובן
שבדיחי ו... פעם פשוט, אין לי מילים, זה היה כנס, אני מאוד התרגשתי, אמרתי גם למארגנים שם, התרגשתי לראות את הכמויות המטורפות, עומדים ביום קר, לא היה כיף שבוע שעבר כמו היום.
שמי, הוא מצלצל, ריקו מרים אליי טלפון, אופר, אני כאן בתור בחוץ, קר לי, מה קורה? היה שם תור.
נכון, תור.
אף אחד לא היה מין כזה תור, כלומר.
והתוכן היה בועט, טוב, מהיר, כיפי, טוב להזנה, אתה רואה אנשים יושבים שם, אולם מפוצץ, מפוצץ.
היה מדרגות, יש כל המדרגות.
לא בדיוק, היה מפוצץ. ושיחקו את הפשוט.
מדהים, מדהים, מדהים.
באמת, אין לי מילים. אני חזרתי, אני התבאסתי, הייתי צריך לצאת באיזה 11 ולא יודע, וחצי. התבאסתי שאני צריך לצאת ב-11 וחצי, ולא להיות עד הסוף. כמובן שגם עשיתי את הסטנדאפ שהיה. סטנדאפ מלא של שעה בסוף. אתם גאונים, גאונים, שי בן ועינב, אתם גאונים.
ובר,
סליחה.
ובר.
אתם פשוט גאונים, באמת, ובואו, אחת והיחידה, קרן חיות, שתרפרה שם, קרן, אין עלייך חמודה שלנו, באמת.
האמת, כן.
ואני חושב שזה הכנס באמת היחיד שקיים בארץ בדבר הזה, והלוואי ויעשו אותו, אתם יודעים מה? וואלה, פעם בחצי שנה, פעם ברבעון, אני חושב שכן אפשר, יש לזה מקום, לעשות שם סולד אאוט, 1,500 אנשים כל פעם מחדש, יש הרבה 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 מקום לכולם. פשוט שפו.
נהדר. מה התחדש לנו השבוע? וואי.
שמה, היה את
ה... יום ראשון, רעידת האדמה, ריקו.
איזה רעידת אדמה?
איזה רעידת אדמה? בנק ישראל הוציא טיוטה של הלוואות קבלן. עד היום הבנקים מנסים להבין אותם. אף אחד לא מבין, איך דיברתי אתמול עם אחד הבנקים, אומר לי, אנחנו נסים להבין.
רוצים למנוע את מה שהיה, אתה יודע. שחזור של
פעם. כן, אבל שיבינו, נו מה, אנחנו יודעים, בוא נגדיר את זה ככה, אופר, אנחנו יודעים מה הבנקים לא רוצים להבין. בסדר? זה ברור, נו, די, אתה רואה את כל ה... אתה רואה את כל ה... יש עכשיו את כל הדוחות השנתיים שמתפרסמים, ואתה רואה שם חברות... עם השיאים הכי גבוהים אי פעם של המחירות בשנת 2024, למרות המלחמה. אז, אבל אני לא מתלהב מזה, אני רואה שם, יש איזה קבוצה של סמנכלי שיווק ושל כמה מאות, ואני רואה שם את כולם באמת, מוחאים כפיים אחד לשני, מפרגנים, ובאמת הכל טוב ויפה, וזה מעולה וזה מדהים. אבל, בואו נראה את זה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, שצריך למסור את הדירות האלה. זה הפחד שלי, לא עכשיו. פחד שלי לראות כמה לא ימסרו דירות בגלל שהם לא יוכלו לקחת את הלוואת בלון או לא יצליחו.
הבלון התפוצץ.
על העונה עצמי, מה זה התפוצץ בבום ענק.
גם רוכשי הדירות, ריקו, גם רוכשי הדירות, הם לא יודעים למה הם מצפים. הם חושבים שפרים הצבא מדהימה של 80-20 או 90-10, ואתה יודע.
נכון. ואולי חשב וחליל הריבית תעלה ל-6%. מה אם הריבית תעלה ל-6%? אלוהים, אלוהים מדהירים כמה החזרים צריך. אז אני מפחד מאוד 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 מזה. אבל מה שרציתי לדבר, היה את החצי השני היום של, לא היום, אתמול התפרסם בשדה דוב לפני חודש וחצי, חודש, משהו כזה, התפרסם המכרז הראשון שיצא של 3,000 יחידות דיור, והיום אתמול התפרסם עוד 2,750 יחידות דיור שזכו בזה יזמים. החדשות, כשאנחנו מנתחים את זה ורואים את מחיר הקרקע ליחידה, אתם זוכרים מאזינים יקרים שמחיר דירה נקבע לפי מחיר הקרקע פלוס מחיר בנייה, וכמובן כל הנלווים, שזה עלויות בירוקרטיה, יועצים, מס, הרבה מס, ורווח כמובן קבלני. בקיצור, רכיב הקרקע הוא פחות או יותר כמו שהיה במכרז הראשון, אני הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר. המחירים נעים בין 1.8 ל-2.2 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור. יש שם כמה חריגים, אבל זה דירות מאוד, דירות גם של 3 מיליון קרקע ליחידת דיור, אבל זה יחידות, בניינים קטנים שהם ימכרו בסכומי עתק של לדעתי 150 אלף שקל למטר מרובע, והשלושה מיליון זה דווקא זול. אז באמת הופתעתי שזה נשאר באותם מחירים, הייתי בטוח שזה יעלה. מדהים, כל היזמים שזכו זה יזמים ראויים, ואנחנו נראה שם, אנחנו נראה את מונקו החדשה, מונקו של המזרח התיכון לדעתי, כל האזור הזה הולך להיות עוד עשור.
טוב, לא הייתי עדיין במונקו, זה לא... אם אתם ניבד, אני לא הייתי במונקו, אם אתם בת גלים, אתה יודע.
לא, אבל אני אמרתי את זה כי כנראה הרבה צרפתים יבואו. לא, אני צוחק, אני צוחק. אני חושב שזה באמת, וי, וי, וי. אני חושב שבאמת זאת תהיה פנינה מאוד 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 איכותית וטובה, חדשה, מרינה והכל, ויהיה מאוד נחמד. רגע שנייה, מנהל את המוקד שירות שלי, אני בשידור ישיר, את רוצה לדבר? למה? לא ידעתי, יש איזה קוט
יומרת. יש מה?
בשידור חי, יש איזה קוט.
כן, לא יודע, יש איזשהו מזקות כנראה, לא יודע איפה.
יש מזקות?
תימנים.
לא, נבדוק.
אין כאן תימנים באולפן, הכל...
טוב, חברים.
ריקולה, מה אתה רוצה להגיד? משפט סיום?
חברים, רוצו, טוסו לקנות דירות לפני נקנות הפסח, תעשו את זה.
ריקו, שבוע הבא בעזרת השם דבר. סוף שבוע נעים, תודה.
סוף שבוע נעים בחם, ואנחנו נכיר בפאנל הקרוב.
ביי ביי.
יאללה ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט, הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן. עורכת הדין שלומית שרני
שרדני.
למה זה רשמתי? זה לא, לא, לא רשמתי ניקוד טוב.
שרדני.
שרדני. הפכתי את הכל, שמתי שני נקודות על הכל. יצחקוב, מה העניינים?
ברוך השם, מצוין.
מי שלא מכיר.
איזה כיף להיות כאן.
רק התחלנו, רק התחלנו. מי שלא מכיר, כמה מילים, מי זאת שלומית?
קודם כל, אם לשיבה. שזה אני
חיגה.
עורכת דין כבר 24 שנים. בתחום הנדלן בעיקר, התחלתי בתחום המשפחה, שילבתי את זה ביחד. היום יותר בנדלן, יותר מתמקמת במדלן. כן, גם בדברים אחרים כמו איפוי כוח מתמשך, צוואות וכיוצא בזה. לקחתי קורס באיחוד הצלה והצטרפתי למשפחת, המשפחה הכתומה.
הבטחנו למסור דש לאוסנת, נכון? נראה מי תשמע אותה. בוא נגיד גם מספר, שאנחנו נשאל את האוסנת, מה היה המספר 1452?
נראה, מי תדע?
נדע, היא צריכה עכשיו לסמס לנו. אם היא מסמס, תרשום לנו 1-4-5-2, אוסנת. או מישהו אחר סמס, נראה כמה יש.
גרה בכפר סבא, משרד בכפר סבא, בחרתי לא לעבור לתל אביב למרות הרבה פיתויים. אני אוהבת המשרד הקטן, המשפחתי, אני נוח, ברחוב רוטשילד, מבסוט.
מרבית הלקוחות שלך זה לקוחות מקומיים, מן הסתם?
ממש לא, יש עסקות בכל הארץ, יש עסקות אפילו בחול. אבל מרבית המקורות אולי כן, אבל לא.
כי בדרך כלל משרדים...
היום נדלן אתה לא חייב להיות...
נכון, אבל את יודעת, בתפיסה שלנו, בדרך כלל כל המשרדים הענקיים האלה בתל אביב, במגדלי כלשהו, תמיד זה כאלה... זה תל אביב, זה עסקאות, זה עסקאות, ואז לוקחים את המשרדים המקומיים, שהם יותר על באמת...
אני עושה עסקאות ענק, אני עושה עסקאות בתל אביב.
אבל אני מניח שהעסקאות בתל אביב הם לא כאלה שחיפשו אותך בגוגל, זה כאלה שעשית להם עסקה בכפר סבא.
לא, דווקא לא. לא? וואו. כן, כן. אבל קבלן הכיר בינינו, ביני לבין הדיירים, בקשה אני אצג אותם בהליך של פינוי בינוי, מתחם ענק של 100 יחידות, מאוד מרוצה, מתקדם יפה, אנחנו לפני יותר בתנאים.
וואלה, מדליק, מדליק.
כן, שם הפולשים, צריך לפנות אותם, לא תיקה פשוט בכלל. כן. כאב ראש קצת, אבל...
אז דווקא, אני רוצה שהיום נמקד קצת את השיחה שלנו, אולי לכיוון, ככה, דיברנו קודם שהיה את הכנס שבוע שעבר, שנתנו כלים ללקוחות, אולי גם לתת לאנשים שמאזינים לנו כלים שיהיה להם קל, ואני... הולך אחורה, נסענו ביחד, אספתי אותך מהמשרד, וקיבלת שיחת טלפון, ואיך את אמרת, למה בן אדם מצלצל אליי אחרי שהוא חתם חוזה?
אחרי שהוא חתם התחייבות.
התחייבות.
כן, מזעזע. אני לא מבינה את זה. אני באמת לא מבינה את זה.
אבל בן אדם הלך...
אני חושבת שאיפשהו אנשים צריכים להבין שזה דירה. זה, זה, זה לקנות משהו שבעזרת השם אמור למנף אותך, בין כלכלית, בין משפחתית, באמת, למנף. לקנות דירה זה צעד לא קטן, זה צעד לא... זה לא בייבי סטפ. זה התחייבות שהיא לפעמים אפילו for life. אוקיי, נכון שתמיד אפשר למכור ולקנות, אבל אתה מבין מה אני מתכוונת, זה משהו מעבר. ואנשים לפעמים חושבים שיאללה, אני אלך, בעיקר אצל קבלנים דרך אגב, הם חושבים שהם לא צריכים עורך דין. אתה יודע כמה טעויות יש אצל קבלנים? כמה כן צריך ליווי מסוים, וכמה כן צריך לקחת את הצד הזה לאט לאט ובטוח.
אבל כולם חותמים על אותו חוזה בסך הכל, מקבלים מהמשרד עורכי דין הענק שיושב במגדלי משהו בתל אביב, ספר כזה של 90.
ספר יפה, שאף אחד לא יכול לקרוא אותו חוץ מעורכי דין, אוקיי? אבל אני כעורך דין, למשל של נדלן, כשאני מקבלת כזה חוברת, אני דואגת ללקוח שלי, אני דואגת לכל הסעיפים הקטנים שהקבלן מכניס, הוא לא מייצג אותך.
אבל איזה סעיפים יכולים להיות קטנים? הרי יש כאן...
אוקיי? מיקום של אנטנות סולולריות, מיקום של...
אבל מה זה קשור לדירה?
אני רוצה לוודא שאם אני קונה דירת גן, לא יגלה אחר כך שאני מקבלת קרינה, או לחלופין גינת גג. יותר מזה, הוא צריך שיתחייב לי באיזה אזור זה.
אבל לפעמים, אבל מה הקבלן אחראי לאנטנה סולולרית? זה חברת הסלולר אמורה להיות אחראית, לא? אני בכוונה שואל שאלות של...
הוא מתחייב לאן למקם אותם, ואיפה הוא יהיו בתוכנית אחר כך, ואיפה הוא יהיה בגרמוש כשאתה עושה תוכנית בנייה, הוא ממקם אותם, נכון? אני קניתי דירת גן ב-4 מיליון, ואז גיליתי שמתחתיי יש לי חדר, חברת חשמל, מה אני אעשה עם זה? עם הרעש, עם הקרינה, עם הכל, מה אני אעשה עם זה עכשיו? אתה יודע איך זה מוריד אחר כך את דרך הדירה שלך?
לא, תכלל לשאול, שואל, תמיד שואלים את האיש מכירות במשרד, אני בכוונה שואל את השאלות שהלקוחות שלנו...
בסופו של דבר בחוזה יהיה כתוב שהקבלן ויתם ללוצים שיש בריאה יכול להעמיד את החדר... מה? מה תעשה עם זה אחר כך? הוא חייב לתת להם את החדר הזה. מישהו בסופו של דבר יקבל את החדר הזה לידו, נכון? אז אני צריכה לדאוג שזה לא יהיה הלקוח שלי. אבל נגיד לך, סעיף שנגיד מאוד חורה לי בעסקאות קבלן, בסדר? סעיף של זכויות עתידיות. הקבלן תמיד שומר לעצמו את כל הזכויות עתידיות. עכשיו אגיד לך, יש לך תמ"א 38, נכון? תחשוב שקבלן היה מגיע אליך, סליחה, אני בניתי את הבניין הזה, הזכויות האלה שייכות לי. זו תוכנית חדשה. יש לי תב"ע חדשה, יש לי זכויות נוספות, אני רוצה...
רגע. בניין שעכשיו בונה קבלן, אני לא אלך על המגדלים, כי כנראה שם אין זכויות עתידיות.
יכול להיות.
אני נניח בניין...
יכול להשתנות את
הטאבה. סתם דוגמה, בניין של 5 קומות, יודעת, מישהו לקח דירת סבא, כזה סבתא כזה, בית סבתא, לא משנה איפה, בנה בניין 5 קומות, כי זה הטאבה כרגע שמאפשרת לנו 5 קומות, אם הוא יכול לבנות 20 קומות, הוא יעשה את זה. ואז הקבלן רושם, אם יהיו זכויות עתידיות, זה שייך אליי. עברו 35 שנה, 40 שנה.
35 שנה זה קצת יותר, אבל עבור, עזוב, עבור 5 שנים, עבור 8 שנים.
פתאום העירייה באה ואומרת...
נגיד, אפשר לבנות עכשיו עוד 2 קומות, או אפשר לנייד את הזכויות האלה לקרקע חלופית, כי נוצרו זכויות, והקבלן נגיד, רגע, זה שלי. זה שלי. עכשיו, אני דואגת שאין לי בעיה, זה שלך. כל עוד, עד הרגע שקיבלת את היתר, או עד הרגע שהתחלת לבנות, מהרגע שהתחלת לבניות, ויהיה אחר כך זכויות נוספות, או יותר נכון, תופס 4, שזה השלב היותר מוגמר, מוכנה, איזה מה אני מתווכחת, בסוף אני מגיעה לפשרה, תופס 4 קיבלת, תתנתק ממני. לא רוצה קשר אליך יותר. לא רוצה אותך בדירה
אצלי. רגע, אבל אם יש לי עכשיו בניין שיש שם 100 אחוזים, 100 דיירים או 30 דיירים, ואת היחידה שרבה איתו על הדבר הזה, ויש עוד...
ברגע שיהיה סעיף כזה, הוא לא יוכל לממש את זה. הוא לא יוכל לממש את זה, זה מכתחילה סעיף לא הגון מכתחילה. ולזה צריך להיפטר ממנו מכתחילה.
כלומר, הוא מבין שאם הוא יגיע לבית משפט, לא. יבוא אליו השופט ויגיד
יבוא לו... יבוא אחד שיגיד, אתה התחייבת לא לקחת זכויות עתידיות? לא רק זה, אני דורשת שזה יהיה גם בתקנון יתוקן, שכל הזכויות יחולקו לפי חזקה של הרכוש המשותף. ואז זה כבר שייך לכולם, הוא לא יכול לעשות את זה. כשהוא יעשה את הבית המשותף, הוא כבר לא יוכל.
אז למה אנשים לא לוקחים עורך דין?
משתי סיבות, אני חושבת. אחד, עניין כזה תקציב. אני מבינה אותם, חוזה קבלן, הם חושבים על תקציב מסוים, יש להם סך מסוים של כסף. מצד שני, בית השני זה שמורים, יש עורך דין לקבלן. הוא חייב לי חובת נאמנות, הוא חייב לי הגינות, הוא בטח ישמור גם אליי. דרך אגב, יש סעיף בתוך החוזה שכותב, שהוא לא מייצג אתכם, אין לו שום עניין להגן עליכם, אין לו שום עניין לשמור לאינטרסים שלכם.
הוא אחראי רק על השמירת, על הזכויות.
אני שלמתי לו כסף, הוא יגיד לי, נכון?
ניהול הזכויות, חברה משקנת.
5,000 שקל פלוס מע"מ, היום זה קצת יותר, 4,000 ומשהו, לא משנה. שילמתי לו, זה בטח שהוא מחויב, אבל לא. כסף ששילמת לו, זה עבור רישום הבית משותף אחר כך. הרי הוא צריך לרשום אותך כתת חלקה.
נכון, הוא עושה את הפרצלציה,
הוא דואג לכל ה... וחלוקה, מה שלא יצטרך לעשות, הוא עושה, הוא לא מייצג אותי, לא בחוזה. לא בחוזה. והיום האלמנט הכי חשוב בחוזה, דרך אגב, זה המדד. זה המדד תשומות הבנייה. נכון שהיום הוא... מי כמוך יודע. אז נכון, היום יש לנו חוזה קבלן שמורידים את המדד. כן, שהם כבר מבינים ש...
היום הרבה את הקבלנים...
זה פיל.
יש חוק שאני טוען על הבנקים. אני חושב שאפשר להוסיף גם... ומרבית הקבלנים. החוק אומר שגם אם מחר בבוקר, מסיבה כלשהו, בורא עולם יבטל את חוק הכלים השלובים או את חוק הגרביטציה, החוק שהבנקים תמיד ירוויחו, יתקיים. ופותח סוגריים ומרבית הקבלנים סוגר סוגריים.
היום אני לא יכולה לבטל את זה לגמרי, אלא אם כן מראש זה התנאים המסחריים. אני כן מכניסה סעיף שאם הוא מאחר בבנייה, וזה קורה לא מעט לצערין בבניית ישראל, הוא מאחר בבנייה שלא בשליטתי ולא באשמתי, אני לא אצבור את ההפרשי המדד האלה. אני רוצה ביום שהייתי אמורה לשלם, לשלם את המדד.
כלומר, לשלם מדד לפי תנאי, לפי לוח התשלומים הידוע מראש.
הידוע מראש, אני יודעת
ולא בפועל.
ולא אחר כך, אם הוא נתן לי את הדירה בעוד שנה, ואז פתאום המדד השתגע, תראה כמה המדד עלה.
היא עלה 2.6, והחודש עלה דווקא נמוך יחסי, רק אחד, לא ממש כזה.
כן, אבל מצפים שהוא יעלה, אתה יודע. אז אני מדד למשל, זה נקודה מאוד עקב אכילס בחוזה קבלן.
אני אגיד לך משהו...
כשאתה קונה מבדם יד ראשונה, יד שנייה, אתה לא משלם מדד.
נכון. כי המחיר הוא פיקס, הוא מאוד פשוט. אני חייב להגיד לך שאני, בדרך כלל שלקוחות, יש לי את הוויכוח, לא ויכוח, אבל מה המחיר, חוזה וזה, גם נלך למחיר למשתכן. ששם החוזה הוא מאוד סטנדרטי, אין יותר מדי ימינה שמאלה. אולי במפרט קצת, גם כן לא בטוח. ואני אומר לקוחות, תסתכלו, אתם לא הולכים לקרוא את כל 100 העמודים האלה. אתם לא הולכים לקרוא את זה. תנו למישהו שיקרא את זה, שזה העבודה שלו, שיגיד לכם, שמו, פה רשום X, פה רשום Y, תקבלו את ההחלטה, שיסביר לכם מה רשום שם. יכול להיות שהוא גם יגיד, הכל טוב, סבבה, זה בסדר. אבל אחרי זה מאוד קל להגיד, לא ידעתי. אחרי זה מאוד קל להגיד, לא שמעתי. ובסוף אתם...
אז אני רוצה להגיד לך שאתה צודק לגמרי, כי לפעמים יש לי סעיפים שאני... מבקשת לשנות, דורשת שיהיה בנספח השינויים גם אלמנט של אותו סעיף, והקבלן לא מסכים, משיקולים שלו, בסדר? לפחות אני מביאה את הלקוח אליי, ואני אומרת לו, זה החשיפה שלך. נכון. קח את זה בחשבון, תבין לאן, מה המשמעות של מה שעכשיו אומרים. את אלי השבחה למשל. יש לזה מרכיב, יש לזה מרכיב. הרי הוא בא לך, אני יודעת לך את המחיר דירה של היום, אני לא יודע מה יהיה הטלים שלי. אם משתנה, המחיר יעלה.
כן.
זה משהו שהוא צריך לדעת להיות שהוא חשוף אליו.
בסוף, שמי, זה קטע ענק, כולנו נדלניסטים. כולנו נדלניסטים. אבל מאוד קל לנו, יש לי ויכוח, לא ויכוח, היה לי, יש עכשיו את התוכנית של אמסטרדמסקי, האם לקנות דירה או לא לקנות דירה, כולם מתווכחים על זה, זה נהדר.
שיהיה ברור קודם כל
לקנות. קודם כל לקנות, אבל אתמול עשיתי שום וובינר כזה קטנצ'יק, לטי לנסות לשוואה. עכשיו, אם אני מומחה בשביל להרוויח 10% במניות, אני צריך להיות מומחה למניות, אני צריך להבין את זה כל כך טוב. וגם פה, לקנות נדלן, זה לא כזה פשוט. זה לא, נכון, מכירים את כל האלה. תקנה דירה, מה, אתה מוכר אותה, אחרי זה, ואז אתה מגלה, שאתה מס שבח.
אתה יודע כמה מגיעים אליי, אם לתקן, קנו דירה. לא הבינו שהזכויות לא רשומות, כמו שהם חשבו שהם רשומות. לא הגילו שיש אחר כך איזשהו שעבוד שלא הסירו אותו. לא עשו את הפרוצדורה נכון, והם נופלים. ואחר כך צריך איפשהו לתקן את זה. ולפעמים זה עולה הרבה מאוד כסף לתקן. אוקיי? אם אתה קונה מעמותה, ואחר כך אתה מגיע שבכלל עמותה לא קיימת, צריך להחיות אותה ברשם העמותות. סתם דוגמה, דברים, מקרים שלא נקרא יל. כן, עמותה. קונים מעמותות. לא, אבל אני אומרת עוד פעם. יש אלמנטים שמאוד חשוב שיהיה עורך דין. קלאסי, משכנתה. מי היום לא לוקח משכנתה? אתה יכול לקנות דירה במחיר מלא? כמעט ולא. רובנו צריכים משכנתה.
נכון.
אוקיי, המשכנתה היא אלמנט מאוד מאוד מסובך, שצריך יועץ משכנתות וצריך עורך דין, שילבו את העסקה הזאת מההתחלה, לפני שחותמים אותה. לא להפיל את המועד. אני מתייעץ עם יועץ משכנתות לפני כן, למשל באלמנט של גרירה, שזה האלמנט הכי מסובך בעסקה. הוא מאוד מסובך. כי בעצם מה קורה? יש לו, מוכר שלי יש משכנתה, לי יש, אני צריכה משכנתה, אני צריכה לשלם לו כדי לסלק את המשכנתה שלו, אבל הוא בכלל רוצה לגרור אותה. והם בכלל לא מבינים מה המשמעות של זה, ולאן זה לוקח אותנו, ואיך צריך לסדר את התשלום
הזה. גם לוחות זמנים, אם אני קונה, אני, בלי גרירה. למוכר שלי יש דירה, אני קונה דירה של 2 מיליון שקלים, למוכר יש דירה של 1.5 מיליון שקל, מיליון שקל משכנתה נניח, ואני קונה צריך משכנתה של 0.5 מיליון שקל נניח. זה גם לזה יש אירוע, הקטנה של הסכומים,
כל מיני. סכומים לתאם אותם, למשל, כמו שאתה יודע, אני צריכה לקחת משכנתה ויש משכנתה למוכר, הוא מביא לי מכתב כוונות, מכתב כוונות זה מכתב שהבנק אומר, אם תשלמו לי סכך כזה וכזה, אני אסיר את המשכנתה.
התחייבות כלשהי.
יפה, אבל בא אליי מישהו עם חוזה, וראיתי שהוא לקח משכנתה, הוא היה צריך לחסות במשכנתה שלו את המשכנתה של המוכר. והוא כתב שאת היתרה הוא מעביר למוכר. ואני אומרת לו, איך התחייבת לכזה דבר? הבנק לא ייתן לך עוד שקל עד שהוא לא יראה נסחת בו נקי.
נכון.
לא ייתן לך גורה.
וזה לא תלוי אפילו בבנק, בפקידת בנק.
לא היו נותנים לו שקל. עכשיו, אמרתי, הלכתי כשאתה את העורך דין של המוכר, אמרתי, תקשיב, מישהו לא הסביר לו נכון. אני צריכה את התשלום הזה אחרי 30 יום שתסלקו לי ותראו לי נסחת בו נקי. משהו שהוא מאוד, לכאורה נראה לך מאוד טריוויאלי, אבל הוא לא ברור. אנשים אומרים, מה אתה רוצה? אבל סילקתי לו את המשכנתה. מה הסיפור? אבל זהו, כבר אין לו משכנתה. אמרתי, אין לו משכנתה בבנק, יש לו משכנתה בנכס.
כן, לא, זה... זה,
זה, זה, זה, זה הבנה שכמו שאתה אומר, צריך מישהו שמבין בתחום.
שפי, משכנתה הסכינה, מה עם, עם, עם כתבי ההתחייבות של המשכנתה?
נכון.
אנשים שוכחים שמשכנתה זה לא, שלום, גרוע, באתי לחתום ו...
זה מהכי גרוע, שאנשים, הדבר הכי קטן ואנשים לא חושבים עליו, תציר בן זוג.
זה כן, בטח.
באים אליי, קניתי מהמוכר, אבל מה הוא נשוי? יש חלקת שיתוף, אז מה אם אשתו לא רשומה? ואז בא הבנק ואומר לו, והוא אומר, לא, אבל אני פרוד משתי כבר 30 שנה, היא לא מדברת איתי. לא, עורך דין בהתחלת העסקה. כשאני מקבלת תעודות זהות, ואני רואה שרשום בספח נשוי, אני רוצה הסכמת בן זוג כבר בחתימה. אני רוצה שלא יהיה לי פלטות אחר כך.
שמי, יש בנקים שלא דורשים את זה? לא, לאומי...
בנכס שרשום רק על אחד בבני הזוג?
כן, בנק לאומי לא דורש את זה. בנק לאומי היחיד, אני חושב, לא, גם דיסקונט, לא.
דיסקונט בטוח דורש.
סליחה, לאומי לא דורש את זה.
באמת? כן, לא כן. איך הוא יכול לעשות את זה הלכת השיתוף?
לאומי לא דורש את זה.
זה מאוד מפתיע אותי.
אני אומר לך, לאומי לא דורש חתימת בן זוג.
אתה מבין את הסיבוך בזה? הרי יש הלכת שיתוף.
ברור, ברור, אני מבין את זה, אבל...
דירת ירושה, אם רשום מכוח ירושה, אני יכולה להבין שבנק לא יבקש, כי חוק אומר...
לאומי לא דורש את המסמך הזה.
מה אתה?
כן, כן. אבל אני אשמיע, כל הכוח, אני מכיר את זה כי...
ואני בכל זאת הייתי אומרת לך שגם אם הבנק לא דורש את זה, אני כעורך דין של אותו קונה,
ברור לי.
הייתי רוצה את המסמך.
דרך אגב, ברור.
שלא תבוא לבטענות עוד 30
שנה. ואת יודעת מה האבסורד בסיפור הזה? שאם הדבר הזה לא מופיע בחוזה, הבעיה היא לא של המוכר.
לא.
הבעיה היא של הקונה שבשביל לקבל את המשכנתה...
שצריך מודד עכשיו עם הבנק שלו.
שבדיוק, בשביל המשכנתה הוא צריך את הדבר הזה. נכון. זה דברים שעל באמת לא...
טוב, אני אומרת לך, טופס כזה קטן ופשוט נראה כל כך שולי בתוך כל כתבי התחייבויות, בקשה לרשום הערת אזהרה, כל כך הרבה מסמכים הבנק מברר, שמאות. אתה רוצה לדבר שמאות? אתה מבין מה הולך עם שמאות היום? אנשים קנו דירה לפני זמן מסוים, מעריך של הדירות היום מסוים, פתאום פרצה מלחמה או פרצה או מתחיל עוד פעם, והמחירים של הדירות יורדים והשמאות מאוד נמוכה. שעכשיו מישהו שהפר בין השמעות שלו לבין משהו קראת הדירה, הוא 900,000 שקל.
וואו.
קנה בית, הוא כפר סבא. לך תתמודד עם זה.
זה...
צריך להשלים עון עצמי. צריך לשבת נכס אחר.
אז דרך אגב, יש כאן גם... אם את מדברת על אזור ה-20% פער, זה גם... זה בעיה מבחינה בנקית. צריכים איפשהו... זה לא פשוט.
אבל היה בלגן היום. הדירות, היה איתם בעיה. אנשים נתקעו במישור הזה. הערך של דירות לפעמים... פתאום נופל מסיבות שהם לא בשליטת המוכר או הקונה. עכשיו, המוכר זה לא מעניין אותו, הוא מחר כשהיה היי. אותו זה לא מעניין, המסירה הייתה בעוד שנה, הוא לא ידע שיפרוץ מלחמה.
נכון, ברור שהמוכר רוצה למכור ולמקסם את הרווחים שלו, ולמכור בכמה שאפשר, בכמה שהצד השני הסכים לקנות, נגדיר את זה ככה.
נכון.
אבל ההליכים האלה בסוף, אנשים, שמי, מרבית העסקאות בסוף נגמרות בסדר.
לגמרי.
מרבית העסקאות.
יש עורך דין לפניכם.
בדיוק. הרבה פעמים אנחנו רואים את העבודה של עורכי הדין, יוצאי המשכנתאות, של הבנקאים, בצד עושים כל מיני, היום, אני חייב להגיד לך, אני לא חושב שהייתה לי עסקה בחצי שנה האחרונה פשוטה ביותר. את יודעת, זוג היטקיסטים שקונים דירה, שהכל טוב ויפה, שהמוכרים שלהם, לא, לא, אפילו עם משכנתה, שההכנסות שלהם טובות, שהמוכרים שלהם בסדר, אז סוף, היה בדיוק, אני מדבר עם השותף נמתן על זה, אז אני אומר לו, רגע, אבל המוכרים שלהם הם תושבי חוץ. ויש להם, אבל, לא, נזכרתי שאני, עוד שהם דיברו איתי לפני הרכישה, אמרתי להם, אני מבקש שיהיה רשום במדויק, שאם יש מסמכים שהבנק דורש מקור, הם הולכים לקונסוליה, לא יודע איפה, בטיזי רבי, והם חותמים את זה לקונסול. אין בעיה עם זה. והם דאגו שלא יהיה, שיהיה אישורי מיסים, אז לא צריך נאמנות, אז זה יותר קל. ושיש להם חשבון בארץ. סיפור... סיפור מההפטרה בדברים האלה.
היה לי זוג, גם גנטקיסטים, שהם קנו דירה, ובמהלך העסקה, פיתרו אותו. שהגיע למשכנתה, לא היה תלושים. והם בנו על משכנתה מאוד גבוהה. והיה יועץ משכנתאות אותך, שצריך להוציא אותה מזה.
את יודעת מה עושים? את מבינה שמפטרים אותך. רוצי עכשיו לקחת המשכנתה. היה לי כזה מנכ"ל של מלון.
זה מה שהוא עשה?
שהחליט יום בהיר אחד להתפטר.
אמרת לו קודם לקחת
המשכנתה? רצנו, פיצלנו את המשכנתה, את התלוש, ביקשתי, אני מספר משהו שלא אמור לספר, אבל לא משנה זה. יש חוק התיישנות.
קבע שלא מקליטים את התוכנית הזאת.
לא, מקליטים, אני גם שודר. זה חוק התיישנות גם יש על הדבר הזה. אני זוכר אפילו את הבנקאית, חברה טובה שלי. והרצילי הפיתוח זה היה. הם פיצלו את התלוש משכורת האחרון שלו לשתיים. את הסיום ההעסקה, ואת כל הזכויות של החופש והדברים האלה. ורצנו לו משכנתה, את יודעת, כאילו, עד התשיעי לחודש, שלא יבקשו תלוש חדש של אותו חודש.
משכנתה... בטח אמרתם, תתחילו את המשכנתה, תיקחו משהו.
לא, הוא כזה, הוא תוך כדי סיפור כאן, אני התפטרתי, זה החודש, אני עוד שבועיים מסיים, מה, איך לא אמרת לי כזה? יש דברים על באמת מופלאים, אני חייב להגיד לך, אנחנו נצא עכשיו לאיזשהו 2.5 דקות של הפסקונת, אנחנו נחזור, דווקא יש נושא מאוד מאוד מעניין אותי, שאני חושב שאיפשהו כן קשור לנדלן, לא מספיק מדברים עליו, אצלי, זה כל מה שקשור ליפוי כוח מתמשך, שהוא אחת ההתמחויות שלך, לא?
כן.
מעניין, מעניין אותי. אני אגיד להורים שלי שיאזינו בינתיים.
אפשר להתגלש, שוב אנחנו מתגשים. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, עורכת הדין שרדני, לא עושה לי שמות משפחה, זה, לפעמים לא יודע למה, זה בג.
זה בג במערכת.
זה בג במערכת. יצחקוב, מה המצב?
חזרנו.
ייפוי כוח מתמשך. תעשי לנו סדר, מה זה? כי יש צבא, ויש אפוטרופוס, ויש...
בוא נתחיל. אוקיי, עד 2018, כשבן אדם לא היה קשיר, הוא לא יכול לקבל החלטות על העניינים שלו, הוא היה צריך לפנות לבית משפט.
מה זה בן אדם לא קשיר או לא יכול לקבל?
לא קשיר. בן אדם שלא קשיר, בין אם זה מנטלית, זאת אומרת, יכולת קוגנטיבית שלו ירדה, הוא לא מסוגל לקבל החלטות שביחס למצבו, איך לעשות, או בן אדם שאפילו פיזית מצבו ידרדר, הוא לא יכול פיזית להגיע לביטוח לאומי, לבנק, לכל דבר כדי בעניינים שלו. בדרך כלל אנחנו לא ממליצים רק עם ירידה פיזית, אלא יותר עם ירידה קוגניטיבית, מתוך מחשבה שמישהו צריך לטפל בעניינים שלו, מישהו צריך לדאוג לו. כשאדם מגיע למסרנה, זאת אומרת, המיופה כוח שלו, או בזמן האפוטרופוס שלו, הגיע למצב שאנחנו מפחדים שהוא יחתום על דברים, מפחדים שהוא לא עושה את ההחלטות הנבונות ביחס אליו, לא רוצה להתאשפז, לא רוצה לקבל טיפול רפואי, לא רוצה לטפל בעניינים של הבנקים או בחובות כלשהם, לא משלם אותם, באים ואומרים בואו נצטרך למנות לו אפוטרופוס, צריך מישהו שיקבל את ההחלטות עבורו, אוקיי? בעד 2018, מה היית צריך ללכת? לבית משפט.
ואז היה אפוטרופוס, שהוא הראש שלו.
היה צו מינוי אפוטרופוס, אנשים מאוד לא אהבו את זה. מסיבה מאוד פשוטה, אחד צריך להגיש פרטה, שתיים, אתה מרגיש שאין לך שליטה, אתה כל דבר צריך לדווח, כל דבר אתה צריך להתקדם.
האפוטרופוס צריך לדווח?
האפוטרופוס צריך
לדווח. אבל זה יכול להיות גם הפוך, נניח אם אני אפוטרופוס, סתם דוגמה, לא משנה, על אבא שלי בסדר? אני יכול מחר לעשות מה שאני רוצה גם, למכור לו את הדירה בלי שהוא יסכים.
לפי חוק האפוטרופוס, לפני כן היית צריך להגיש דיווח, למשל, היית צריך להגיש דיווח, מה ההכנסות, מה הנכסים, מה נעשה עם כל אחד, האם זה הוסקר, אם הוא בדיור מוגן, האם יש הכנסה בגינה, איזה הוצאות הוצאו, אם את שקנית לו כיסא,
איזה
מיטה.
איזה כאב ראש, וואי.
כאב ראש. ב-2018 המחוקק עסקי להבין, ולדעתי זה היה מהלך גאוני, שאם בן אדם יכול להחליט היום, כשהוא צלול, קשיר, ויודע ומבין, מה יעשה עם הרכוש שלו כשהוא ילך עד 120, נכון, מתחת לאדמה, בצבא, שכולנו יודעים, למה הוא לא יכול כשהוא צלול וקשיר גם להחליט מי יטפל בעניינים שלו, מי ידאג לו, על מי הוא הכי סומך, בין אם זה עניינים רפואיים, בין אם זה עניינים כלכליים, ובין אם זה עניינים אפילו אישיים. למשל, אם ללכת לבית אבות או לא ללכת לבית אבות, אם לשים מצלמות בבית או לא לשים מצלמות בבית. עניינים רפואיים זה ברור לך מה זה, אם זה להאריך חיים שאין בהם כדי להטיב את מצבי, אם זה לקבל טיפול כזה או אחר, יש לי מישהי שכתבה מפורשת ביפוי כוח שהיא לא רוצה שיעשו לה זונדה, או שאם יש לה עוד פעם סרטן בפעם השלישית לצערנו, היא לא רוצה שיתפלו בה. זה החלטות מאוד אקוטיות, אבל אתה צריך לבחור מי שיעשה את זה. עכשיו, בצו מינוי אפוטרופוס הקודם לא היה אפשר אפילו.
אפוטרופוס החליט שצריכים לעשות זונדה, אז עושים זונדה.
זונדה, בדיוק. ביפוי כוח המתמשך נתן לי את האפשרות, הכלים, לרשום הכל, גם מה אני רוצה שהיפוי כוח שלי יעשו עבורי, באיזה אופן הם יעשו את זה, איך הם ישתמשו בנכסים שלי.
כלומר, אני יכול היום לקחת ממש סיפור, להגיד, אני מבקש שהאחיינית שלי, מאיה, תדאג לכספים שלי. סתם דוגמה.
ואיך היא תדאג להם?
לא, אני לא רוצה שהיא תדאג לכספים שלי.
אם היא תעשה השקעות סולידריות.
היא ביקשה על אבא מזכורת, והיא חיילת.
אוקיי, הבנתי.
אם המגד, אם המבס שלה ביקשה השבוע שעבר על אבא מזכורת.
לא.
אולי כדאי שכן תדאג לכספים שלי.
יש ראש, אתה אומר.
כן. אבל לצורך העניין...
זה היגיון. כן, אז בא ואמרו, אוקיי, עכשיו בן אדם יכול לשבת ולכתוב מי יהיה המיפוי כוח שלו, הוא יבחר אותם, איך ייכנס לתוקף היפוי כוח, באיזה שלבים, מה יעשו עם הרכוש שלו, עם הדברים האישיים שלו, עם המצבו הרפואי, וגם איך, מי צריך לדווח. לא תמיד אתה רוצה שכולם משותפים בהחלטות האלה, אוקיי? אז בעצם יגדו את זה לאיזה חוק שיקרא חוק היפוי כוח מתמשך, עורכי דין שעברו הסמכה יכולים לעשות אותו. ביפוי כוח הזה, יש עדיין הגבלות, כמו שאמרת, אי אפשר להתפרע. יש פעולות שחייבות אישור של בית משפט, כמו בצל חסוי. גם עסקה של מקרקעין, אתה לא יכול לעשות בלי אישור של בית משפט.
נכון.
אותו דבר ביפוי כוח מתמשך. עסקאות מעל 100,000 שקל, צריך אישור של בית משפט. בית משפט, זה יותר האפוטרופוס הכללי, שיבין למה, כדי שעדיין יהיה אישור מערכת איזונים. המערכת איזון נוסף שהכניסו בחוק הזה זה מיודה. מה זה מיודה? יש לי את המיופה כוח, יש לי את הממנה. אני מחליטה, אני רוצה לדעת מי יהיה המיופה כוח שלי. כמובן, דרך אגב, אני מחתימה את המיופה, אני מביאה אותו ואני מחתימה אותו, שהוא מקבל עליו את התפקיד הזה, כי לא יעזור לי כלום אם אחר כך אני אעשה משהו ואחר כך יגיד לא בא לי, לא מתאים לי.
נכון.
לא יודעת למה לקחתי על עצמי את העול על הכתפיים.
אז למעשה המהלך הזה זה מהלך? אז,
דקה, אז יש רק שאני לא פספס שיש את הקטע של המיודע. זאת אומרת, אם אני אומרת לקחתי מיופה כוח, אבל אני לא לגמרי שקט עם זה. אני יכול גם למנות מיודע, שלכאורה התפקיד שלו לא רואים הרבה שיניים, הוא רק מקבל מידע, הוא לא מקבל החלטות, אבל כן אם הוא חושד שיש פה איזשהו...
אני מנתק את אבא מהמכשירים.
שכדאי שיקבלו אישור לפני, בדיוק. אם הוא מרגיש שיש ניצול, אם הוא מרגיש שיש מעילה באימון, אז הוא יכול...
כלומר, ההליך הזה הוא למעשה הליך אפשר להגדיר משפחתי, נכון?
כן.
זה הליך שמתאים לגילאי... אני נושב ל-50. אימונות
ישראל? אתה יודע כמה מתים בתאונות דרכים?
וואו, מלא. יש בשנה...
לא, זה מצחיק אותי תמיד, כי תמיד שואלים אותי על צוואות. סתם, ממש ניתקנו דקה את הנושא. תמיד בצוואות באים אליי אנשים המבוגרים, ואומרים לי, אני רוצה לעשות צוואה. ואני אומרת לה, למי את רוצה להוריש? באתי לילדים שלי. זאת אומרת, אז למה צריך צוואה? זאת אומרת, מתי אני צריך צוואה? דווקא כשאני צעיר. דווקא שיכול להיות שיהיו מחלוקות. דווקא בשלב שעוד יכול להיות אי עבודות.
כן, שישים מההורים מבוגרים נפטרים. אז כנראה זה הולך לילדים.
או לבן זוג ידאגו לאבא, להסתלק לטובת אבא, אבל מצחיק אותי תמיד אלה שאומרים לי, אני רוצה לילדים שלי. זאת אומרת, אוקיי, זה החוק מה שנותן לך, אז שמה אתה צריך לצבא? אתה לא בא אליי לעשות משהו שמיותר. מתי צריך צבא? דווקא הגיל שלנו, שאנחנו מפחדים מזוגיות שנייה. שאנחנו, יש ילדים שלפעמים קטינים, שזה מסבך את העניין. יש לפעמים ילדים שהם חסויים, או שהם לא לגמרי. זה אנשים שצריכים צבאות. אותו דבר ביפוי כוח מתמשך. אתה שואל אותי איזה גיל נכון? אני לא יודעת להגיד לך. מדינת ישראל לא מדינה הכי...
בריאה, כן, ברורה.
הכי אפשר לחזות. אבל כן, נכון שזה בעיקר מתאים יותר לאלה שמתקדמים לגיל השלישי, בתוך מחשבה שהם יצטרכו את הסיוע, את המענה. אבל לצערי הרב...
גם יותר קל לדבר עם הגיל השלישי על הדבר הזה, כי...
קשה לאנשים את זה.
זה מאוד תלוי, את יודעת, אני...
אבל אני כן מסכימה שזה חשוב. לדעתי זה...
אבל זה הליך משפחתי שההורים צריכים, אם אני לוקח את ההורים, הם צריכים לקחת, לעשות ממש צ'קליסט כזה מאוד ארוך. מה הם רוצים? מה הם מוכנים?
אז בדרך כלל הם לא יודעים. הם באים אליו ואומרים לי, לא יודע.
תני לי דוגמה. הם מבקשים, תני לי לשבלון הכל
שלי. הם יושבים אצלי, ואני יושבת להם עם מסביר עם שאלות, ואנחנו הולכים צעד צעד, ואני מסבירה להם מה המשמעות, מה האפשרויות לצערי הרב. יש כאלה שאומרים, אל תמלי כלום. אז בשביל מה? תן לילדים שלך את הכוח, או לבת זוג שלך, תן את הכוח לקבל את ההחלטה הנכונה. תגיד, תכוון אותם מה אתה רוצה.
כלומר, אל תחבר אותי למכשירים, זה לא החלטה כבר של הבן זוג, או של המיופה כוח?
תמיד, יש לי הרבה פעמים אומרים, הבן זוג בחיים לא ינתק. הילדים לפעמים יותר קל. לצערי. הם מחזיקים מעמד, הם רוצים להחזיק יותר.
כן.
אבל לא מדבר דווקא על קיצונים כאלה. אוקיי. אני מדברת אפילו על דברים של, אוקיי, עניינים כספיים. בוא, לא תמיד הבן זוג שהוא מבוגר גם, יכול לקבל את ההחלטה המושכלת הזאת. או פעילות גופנית, כמו למשל, ללכת לבנק, ללכת לביטוח לאומי. אני אתרטר את הבן זוג שהוא בן כמעט אותו גיל, אם לא יותר. מה זה ייתן לי? אני אומרת להם, קחו את הילדים. פוך, תנו מישהו. אלא אם כן יש עוד פעם, אם זוג יותר צעיר, אני אומרת, תעשו אחד לשני, ורק אחר כך הילדים, כי אני יכולה לעשות גם חליפי, אני לא חייבת שזה יהיה אחד בן אדם אחד, אני חושבת שזה יהיה שלוש, אני חושבת שזה יותר, ואני יכולה לשחק עם זה.
אנחנו במדינה מטורפת, כמו שאמרנו, שהמוות, לצערי הרב, הוא חלק מהחיים שלנו.
המוות והאי קשירות. זה כמה אנשים עוברים שיקום היום.
וגם הפנסיה היא חלק מהמוות.
נכון.
כי חלק גדול, מהדור שלנו, אני יכול להגיד את זה, אין לנו פנסיות.
אנחנו פחות האמנו בזה, אני
רואה. אז גם אם האמנו בזה, את יודעת, בסוף את מסתכלת על הפנסיה, ואת אומרת, אוקיי, האם אני אחזיק, שכל אחד יעשה לעצמו שיעורי בית, ויבדוק כמה פנסיה אמור לקבל, בגיל 70, בסדר? 65, 70, מתי שהוא רוצה לצאת לפנסיה. והוא יראה שהוא מקבל סכום, שהיום זה מספיק לו לכלום, וכנראה שבעוד 20 שנה זה הספיק לו לפחות מכלום.
Okay.
פלוס ביטוח לאומי ש...
שלא רוצה להגיד לך מה דעתי.
שלא בטוח שהוא... עזבי שהוא נותן שקל וחצי.
איזה קריטריונים אתה צריך?
לא, עזבי, אני מדבר על ביטוח לאומי, קצבת זקנה כזאת, שהיום מכמה היא 2,500 שקל, משהו כזה. דרך אגב, יכול להיות שמדברים על זה שביטוח לאומי גם יפשוט את הרגל באיזשהו שלב.
כן.
יש דיבור על זה.
יש דיבור על זה.
אז כנראה אנחנו בונים על הירושות, אז יותר...
לא, לא, חס וחלילה. אנחנו רוצים שהם יאריכו ימים ולא לא נהנה מזה, שהם ייהנו מכל שקל.
אני אומר להריש, כל הזמן אני אומר, תהנו, תשרפו, הכל, רק אל תשאירו לי חובות, הכל בסדר.
החובות אין לך בעיה, זה לא לקח מהאיזון.
לא יודע, אני יודע, אני מכיר, אני...
לא, אבל אם אנחנו כבר מקשרים לנושא הקודם, אם אתה מדבר על פנסיה, אני מאמינה שהפנסיה הכי טובה זה דירה עם שכירות.
כן, כן.
רק שיגיד, לא אמרתי את זה פה, צריך לחסוך לפנסיה, יש חוק, אבל...
אני מזכיר אותך, בסוף, את יודעת,
הבטוח.
הנכס, אפילו נכס שכרגע תתעלמי ממנו, כי גם מהפנסיה את מתעלמת כרגע, את חוסכת אותו בצד. אז גם אם לקחת עכשיו כסף, לקחת מיליון שקל, ולקחת משכנתה של מיליון שקל, והשכירות תיתן לך את המשכנתה הזאת.
תחסה לך את המשכנתה.
תחסה, אני כבר לא מדבר על קפיצת ערך וכל הדברים האלה, לא מדבר על זה.
על ערך קרקע.
אז ואני לא מדבר על זה, נשים את זה שנייה בצד. בעוד 20 שנה, שתיגמר אותה משכנתה, תקבלי גם שכירות, נניח 5,000, בסדר, לא דיברתי על זה שהשכירות גם תעלה. זה אחלה, זה עוד 5,000 שקל שיש לך, אנחנו מדברים כבר... כי כבר תיגמר המשכנתה, אנחנו מדברים, אפרופו, שאולי גם השכירות כנראה לא תהיה 5,000 שקל.
יותר שמונה. כן, אבל
כן. כן, אבל יכול להיות שגם הדירה גם תהיה שווה יותר, אז אולי תעברו לגור בדירה הזאת בכלל, כי היא דירה יותר קטנה ויותר מתאימה לכם מאשר דירת 5 או 6 חדרים.
שיש
ילדים ומשפחה. ואת הדירה הגדולה שלכם, תזכירו והיא תהיה הפנסיה שלכם, כלומר. אבל... הרבה אנשים חוששים, כי הם אומרים, רגע, אבל אני יכול לשים את הכסף, כמו שאמרנו קודם, בבורסה, ולהשקיע אותו, ולהרוויח 5.5 בשנה, אחוז.
את יודעת מה? בורסה, אתה יודע, זה שוק...
שמי, אני דיברתי על זה...
פחות יציב מנדל"ן.
אז את יודעת, לטווח הארוך, אז
אם אתה משקיע לטווח הארוך, זה עולה יורד.
יפה, אבל גם הנדל"ן הוא לטווח הארוך, שמדברת על פנסיה, זה 20 שנה בערך.
זה עדיף.
מצד שני, אני אגיד לך משהו. בשביל להרוויח את אותם 10% בשוק הנדלן, את צריכה להבין, אני חושב, או לסמוך על מישהו שמאוד מאוד מבין.
זה יותר נכון להגיד.
וזה יותר קשה לנו, כי בנדלן יש לך קירות. את רואה את הקיר.
אבל למה, בבורסה אתה לא צריך להבין? אתה יודע איך לעשות השקעה נכונה, אתה גם לוקח מישהו שמבין.
אני אומר, בבורסה אני צריך לקחת מישהו
שספץ בזה.
שספץ, ושאני אסמוך עליו, כי אני הולך לתת לו מאות אלפי שקלים.
וגם, אתה יודע, החוקים שם זה משהו...
בדיוק. ונדלן, אני אולי יכול לעשות זה לבד, אולי יכול לקחת מתווך, אני אקח גם עורך דין ואת היועץ משכנתאות, ואני אבין את זה, ואולי אני אקח מישהו שינהל לי את העסק, כי קשה לי לנסוע כל פעם, לא יודע, לפתח תקווה בשביל
לדאוג.
בדיוק, אבל יש גם התעסקות בדבר הזה, אבל בסוף כאן זה משהו מוחשי, ואנחנו מכירים את מחירי הנדלן. מחירי הנדלן בישראל לא ירדו. לא ירדו. עוד פעם, יכול להיות שיש משברון קטן כזה או אחר, אבל הם לא ירדו, זה מי שחושב. ואם אנחנו צופים
את העלייה שאמורה להגיע.
זה כלי, את לא מדברת רק על עלייה. יש לך במדינת ישראל, את יודעת כמה ילדים חדשים נולדים בשנה?
ברוך השם.
ברוך השם, שיהיו בריאים.
התנגדות.
181 בשנת 1000 ילדים בשנת 24. כמה כנגד עזבו אותנו לעולם שכולו טוב? אם אני לא טועה, פחות מ-60,000. כי האריכות חיים, אנחנו חיים יותר.
תחולת חיים מתאריכת.
עכשיו, אני כבר לא מדבר על...
תגידי את זה לאבא שלי, מה זה ישמח?
זה, כן, אבל...
לא, אני מסכימה איתך.
עכשיו, תוסיפי את הדבר הזה שנקרא, יש לך 60,000 זוגות מתגרשים בערך בשנה? משהו כזה. כי קרוב ל-60, אפילו קצת יותר, אני חושב. זה אומר שאת צריכה עוד 60,000 יחידות דיור, כי הם מתפצלים.
מתפצלים.
זה לא משנה, דרך אגב, אם זה לסחירות.
נכון, מסכימה.
זה עוד 60,000 יחידות דיור, ונוסיף עליות. אנחנו מדברים, קפצי איתי עוד 10 שנים, אנחנו כאן 20 שנה, שאותם 180 ילדים, 1,000 ילדים, נניח, כולם התחתנו. אחד עם השני, בסדר?
אוקיי,
הלכת
לחצי.
הלכתי לחצי, זה כבר כמה? זה 90,000. 90,000. כנראה שגם חלק התגרשו. אז זה כבר, אנחנו צריכים בשנה... בלי... וגם אנחנו נחיה יותר, ברור, כי אנחנו מתקדמים, הבריאות מתקדמת יותר, אנחנו...
מסכימה איתך.
יהיה חסר כאן יחידות דיור, אנחנו...
למה אתה מדבר בעבר?
כבר היום.
אני אומרת, היום חסר לך תעודות קרקע, היום חסר לך דירות, היום אתה רואה. נכון שאני אומרת לך עכשיו, השוק אולי יותר מוצק, אבל זה בנסיבות מאוד מאוד ספציפיות שהשתנו.
הוא מתעתע השוק הזה.
הוא מאוד מתעתע, והוא לא נכון, והוא לא משקף נאמנה לדעתי. בסופו של דבר, במשך, תיקח את זה לטווח הארוך, יש חוסר דירות. יש מחסור עצום בדירות.
אז לכן אני אומר, גם הפנסיה הזאת, היא טובה לנו. תחשבי, אותו בן אדם יכול לקחת הפנסיה ולהזכיר ולעבור לדיור מוגן.
נכון? ולילות מהחיים.
אני הייתי עובר לדיור מוגן מחר, אבל לא
מקבלים את זה. אני אומרת את זה, אתה יודע מה הקמפה? אני אומרת להם, למה אתם מדברים על דיור מוגן אחרי שהבן אדם סיעודי? קחו אותו היום, שהוא ייהנה מכל הפסילתים.
ביום, תני לי לשבת בדיור מוגן.
לשבת, ליהנות מהבריכה, מהחוגים, מההווי. חבל על הזמן, אני מסכימה איתך ב-100%.
זה החלום של דיור מוגן.
אבל פה כל מנושך זה חשוב. תגיד להורים, אני לא צוחקת. זה מקל על החיים של הילדים, זה מקל על מקבל החלטות. זה גם אני חושבת מקל על ההורים, כי הם יודעים שמישהו יטפל בהם.
הם סומכים עליי ועל אחות שלי שאנחנו נזרוק אותם מהצוק. מה את דואגת?
לנתק.
הם סומכים עלינו. הורים, כן.
אבל זה חשוב. וגם צבא זה חשוב.
זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו, את האמת, לא נשארנו יותר מדי זמן. אני רוצה לדבר על אולי על נושא נוסף, היטלי השבחה. קצת. אני שמעתי ככה בין השורות. היטלי השבחה.
כואב.
כן, כן, יש לנו 4.5 דקות.
רק נגיד. שהיטלי השבחה משתנים כל הזמן, והעיריות מוצאות דרך להטיל עוד היטל השבחה, גם אם הם מזוהים.
רגע, למען המאזינים / צופים, היטל השבחה זה קנס שמתקבל שמוכרים דירה שלא יודעים עליו. שורה תחתונה.
קודם כל חשוב לי, באמת, אמנם זה קצר, אז אני אגיד זה מאוד קצר. אנשים נורא מתבלבלים בין מס שבח להיטל השבחה. אז קודם כל בוא נעשה סדר. מס שבח זה למדינת ישראל.
מס שבח זה כמה?
שבח על זה שהרווחתי. כמו מס הכנסה, אתה משלם מס הכנסה על כל מה שאתה מרוויח?
לצערי הרב.
מבחינת מדינת ישראל, אם קנית דירה ב-100,000 ומכרת אותה ב-200,000, הרווחת באותו תקופה 100,000 שקל.
כמובן שיש פטור, כמובן שיש פטורים לדירה יחידה.
פטורים, אני לא נכנסת לא לפטורים, לא לסעיף ירוש, כלום, אני מדבר עכשיו רק...
זה מול רשויות המס, רשויות המס.
איך אני נפטרת מזה, איך אני פותרת את זה, יש לי דרך.
ואז יש לנו את העירייה.
ואז יש לנו את העירייה, העירייה אומרת, רגע, מכרת דירה, גם אני רוצה נתח. מגיע לי גם. למה? לא כי מימשת את הזכויות. מבחינת היטלי השבחה, המימוש נחשב או ביום המכירה, או ביום שבו בפועל, בגלל שאתה היתר לממש את הזכויות האלה. הבעיה של לפעמים זה זכויות שאתה יכול בכלל לממש אותן. אתה זוכר שדיברנו, אז אמרתי לך, אנחנו, היום יש לך היטל השבחה על גגות. לא תמיד זה באמת, הגג לא תמיד מוצדד.
אני קניתי דירה, סתם דוגמה, אני קניתי דירה לפני 20 שנה בכפר סבא, הכל טוב ויפה, מחר אני רוצה למכור אותה. יכול להיות.
ירדן או גג?
אני אזרום איתך על גן.
גן. העירייה יכולה לחייב אותך היום על היטל השבחה, על יכולת לבנות מרתף.
אבל אף פעם לא בניתי מרתף, ואף פעם לא ביקשתי אישור למרתף.
ויותר מזה, עזוב, אני אותך צד אחד יותר, הזכויות לא שלך. בפועל, זה שאתה דירת גן, לא אומר שבתקנות הבית המשותף, יצמידו לך גם את השטח מתחת. יצמידו לך גינה, לא יצמידו לך את השטח מתחת, ועדיין אתה תצטרך לשלם לעירייה, היטל עבור הזכויות האפשרויות שאולי תבנה מתחת.
אולי אני אחפור מרתף.
כן, אלה הם כן זה עמודים, ואז הם מבינים שזה לא. לכן היום שים לב בנסח טוב, אני לא יודעת אם אתה שמת לב, היום שיש לך דירות שהן דירות גן על עמודים, על חניון, הקבלן מגדיר את זה כמרפסת. זה למה הוא
לא
עושה את זה.
לא שמתי לב, לא.
אז הוא מגדיר את זה כמרפסת, אני רואה, ממש, כדי שלא יבינו שאי אפשר לבנות למטה, זה לא הגינה, הקרקע למטה לא שייכת. אוקיי? כנ"ל על הגג. לפעמים בית משותף, יש את הגג למעלה. הגג יש בו קולטים, יש בו דודי
אני חשמל. לא יכול לעשות שום דבר עם הגג.
אתה לא יכול לעשות כלום, אתה צריך לבנות את הזכויות משאר הדברים אם אתה רוצה לבנות על הגג. אבל העיריות רואות בזה זכויות פוטנציאליות, שאם אחר אתה גילמת את זה בתוך המחיר של הדירה, הייתה אפשרות לבנות על הגג.
כי למעשה העירייה אומרת, אתה אופר מחר אתה עכשיו את הדירת גן שלך, והקונה שלך, אתה יכלת לבוא ולהגיד לו, יש כאן זכויות למרתף, ומבחינתו הוא קנה דירה ב-5 מיליון שקלים נניח, שהוא בסך הכל צריך להשקיע עוד 300,000 שקל לחפור, ואופס, יש לו יחידת דיור.
וזה לא מדויק. כי הוא צריך לקנות את הזכויות האלה. מהיתר הבניין, אם זה בניין משותף, הוא צריך לקנות אותו. אני לא מדברת על בית פרטי, שברור שהוא יעשה את המרתף.
ממי הוא קונה את הזכויות האלה? הוא קנה ממני עכשיו את הדירה.
אבל הדירה מגולם בדירת גן. הזכויות הנוספות, הרכוש המשותף, שייך לכל אחד מהדיירים בחלק יחסי.
אז איך הם חוכו?
איך? איך? שאלה טובה. פעם אחרת, אני אסביר לך איך, לא סתם. אין איך. זה האפשרות שהעירייה מצאה לעצמה דרך לגבות היטלים מסוימים, שהם סבורים שבצדק, הזכויות האלה כן מגולמות. והיחיד היא שאם כבר יוכל לממש את זה, זה רק הבן אדם שהדירה גינה שלו.
אלא אם כן.
מי שיוכל לממש את הגג, הרי הבן אדם בדירה, בקומה שלישית, לא יבנה משהו על הגג. הוא לא יכול לחבר את זה לדירה שלו בשום צורה. אז המחשבה אומרת, של העירייה אומרת, שגם אם יש זכויות, והן לא רק שלך, ואתה צריך לרכוש אותן, ולקבל הסכמה מכל הדיירים, בסופו של דבר אתה היחיד עם הפוטנציאל המעשי, לעשות את זה כי אתה דירת הגג, או דירת הגן. זה המחשבה של העירייה. אז זה יכול להיות לפעמים, דרך אגב, אם לא יודעים את זה ולא בודקים את זה לפני, חשוב מאוד, לפני כל עסקה, לקבל את המידע המקדים הזה מהעיריות.
איך מקבלים? מהעירייה ממש?
יש לי בקשה, והם צריכים להגיד לך אם יש, אם יהיה תוכנית שחל עליך שבגינה תחויב בטל.
אני זוכר פעם ששוחחתי עם שום שמי שאמר לי, אם אתה סתם ככה עושה בדיקה, ואתה לא מוכר, מה שנקרא שאלת קידבק, יכול להיות שתמצא את עצמך מחויב בהיטל, נכון? יש משהו כזה.
לא. את אומרת, תלוי איזה. אתה מדבר על היטלי פיתוח,
ותלי... אני לא זוכר.
אז אתה מדבר על היטלי פיתוח, ועל היטלי טיול, ושצ'פים, ודברים כאלה. היטל השבחה כהיטל השבחה, החוק קובע מפורשות, שהמימוש הוא או מכירה, או קבלת היתר.
זה היה פשוט מזמן, עם שיחה, עם שמיים, פתאום זה...
לא, לדעתי זה יותר היטלי פיתוח, זה כן. אם שאלת שאלת קידבק, העירייה תגיד לך, וואלה, יש היטלי פיתוח, תשלם אותם.
כן, בוקר טוב, משה. ואיזה יופי שבאת. זה מדהים, מדהים. עוד טיפים שאת רוצה ככה לתת לנו לקראת סיום?
לא לזלזל. לא לזלזל. אני מבינה שזה עלות. לא לזלזל. לקחת עורך דין. לקחת יועץ משכנתאות, בעיקר אם זה משכנתה מסובכת, עסקה בין קרובים, עסקה מורכבת של גרירה וזה, לא לזלזל בבעלי המקצוע האלה, הם ינחו אתכם, הם ייתנו לכם את הכלים הנכונים, לא ללכת בגלל...
קודם כל לפגוש, אני חושב שהכי נכון זה לפגוש את בעלי המקצוע...
לפני.
לפני, בדיוק. אנחנו חושבים לקנות, רוצים לקנות, לפגוש את בעלי המקצוע, גם אם אותם בעלי מקצוע יגבו לכם שקל וחצי,
לייעוץ, כן,
זה,
לגמרי.
זה עסקה שאתם שמים את...
מיטב כספיכם. את כל העונה שלכם.
מיטב כספיכם וכספים שלא שלחים לכם.
לא, אני מסכימה איתך. צריך לעשות תכנון נכון של כל עסקה. אם אתה בכלל, אם אתה מוכר וקונה, זה בכלל חשוב. כי זה מאזן של איך לשלם, לוחות זמנים, איך לעשות נכון את המהלכים, איך לגרור משכנתא.
זה ממש שח, שמי, אני מתעסק עכשיו עם שני עסקאות כאלה, משלום מכס קיים, כל כאלה דברים, בשביל שהבן אדם ישפר את הדיור שלו.
להיות מחושב, נכון. אבל אתה צריך אנשים מיוחדים שיכולים לעשות את זה.
עורכת הדין שלומית שר...
הוא לא יצליח, גם הפעם הוא יצליח.
שרדני יצחק קוב. שמחתי לשוחח איתך, לקשקש על נדלן, אבל לא יודע, קונספט פתאום לקשקש נדלן, אני חושב שזה קונספט, כולנו נדלניסטים, כולנו מדברים על נדלן בסוף שבוע, ולא מדברים על המניות בבורסה, זה אחת ה... שמחתי מאוד לקשקש איתך על נדלן היום, כאן, בפרלמנט הנדלן. מעבר להצלת חיים, את עושה גם עבודת קודש, מתנדבת, מדהימה אצלנו בחוד הצלה, בסניף שרונים. ממש כיף שאת איתנו. כל הקורס שלכם, איזה קורס מדהים.
קורס מהמם, קורס שרונים מהמם.
קורס מדהים.
כל אחד אצלנו תותח.
בסניף נהדר, אני גם.
סניף גם, מנהלי הסניף.
ראש סניף שלו.
ראש סניף, לא, הם כולם, גם התמיכה, גם הכל, הליווי, מדהימים. מדהימים אתם.
אז כיף שאתם איתנו.
ממש מרגישה שנכנסתי למשפחה.
זה המטרה שלנו, משפחה.
מדהים, מדהים.
538 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, אני מקווה שהמספר הזה ייעלם לי מהדף, עם 59 חטופות וחטופים, ביניהם גם אביתר דוד, בנו של אבישי, מתנדב שלנו בסניף. מקווה לימים טובים.
בעזרת השם נפדה את כולם, ונביא אותם הביתה בקרוב.
אמן.
נחזור לקצת שפיות.
קצת. לשנייה ונמצא משהו אחר לריב עליו. סוף שבוע נעים, תודה רבה, בריאות והשם. אני כבר מגיע
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון.